الليل صغير أصحى شوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ה-40, דף מם במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אילו דברים יכול לומר אחר נטילת ידיים קודם שיעשה המוציא ואינם נחשבים להפסק? והתשובה, טול ברוך, אבי מלח, אבי לפתן, ולרבשי שדגם גביל לתורי, לגבל את האוכל של השברים. וטול ברוך יש שגורסים טול כרוך. שאלה שנייה, למי שאין אפר תיכוח, איכן יעמוד וישתין ומדוע ותשובה? במקום מדרון כדי שלא ייפלו עליו ניצוצות. שאלה שלישית, מי שברך על פירות העץ בורא פרי האדמה, האם יצא ידי חובה ומדוע ותשובה? יצא, כיוון שעיקר פירות האילן הם הארץ כדעת רב יהודה. שאלה רביעית, מי שברך על פת ויין שהכל, האם יצא ידי חובה ותשובה? לרבונה לא יצא, לרבי יוחנן יצא. שאלה חמישית, רב מצריך בכל ברכה הזכרת השם ורבי יוחנן מצריך מלכות. איך נפסק להלכה ומה הדין ב-18? הלכה כרבי יוחנן, וב-18, כיוון שיש מלכות בפתיחה שאומר אלוקי אברהם וכן בחתימה, מספיק. והשאלה האחרונה על דף מם, מה מברך על הפטריות ומדוע שלא יברך בורא פרי האדמה והתשובה? מברך שהכל ולא בורא פרי האדמה כיוון שאינם יונקים מן הארץ. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף מם, במסכת ברכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע חי בשבט תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא דף מם א' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו, היום הזה, אנחנו מתחילים ללמוד בדף מם עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים ועל הנובלות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו ועל הנובלות מברך שהכל נהיה בדברו. דנה הגמרא בביאור המילה נובלות. מהי נובלות? שואלת הגמרא. משיבה הגמרא, נחלקו בזה רבי זיירא ורבי אילאה. אחד אמר, אחד מאמר בושלי המרה, תמרים שנתייבשו מחום השמש. אחד אמר, תמרי דזיקה, תמרים שנשרו מהאילן על ידי הרוח. מקשה הגמרא למחלוקת הזו בביאור תיבת נובלות. תנן שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, כל שהוא מין כללה אין מברכים עליו, ולדעתו, אין לברך כלל על הנובלות. מקשה הגמרא בישלמה למנדה אמר, בושלי קמרה, דברי רבי יהודה מובנים לפי דעת מי שסובר שהנובלות הם תמרים שהתייבשו מחום השמש, משום שלפי שיטתו, היינו דקר אלי מין כללה. זהו הטעם שרבי יהודה מכנה פירות האילו בשם מין כללה. שהרי הם תמרים שהיו טובים והתקלקלו על ידי החום. אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, אבל לפי הדעה הסוברת שהנובלות הם תמרים שנשרו על ידי הרוח, יש להקשות מהי מין כללה, מדוע תמרים אלו נקראים מין כללה, הרי לא התקלקל בהם דבר. תרץ את הגמרא, אכן תמרים אלו אינם מין כללה. מה שאמר רבי יהודה, כלשהו מין כללה אין מברכין עליו, אין כוונתו לנובלות, אלא כוונתו השארה, רק על שאר הדברים שהוזכרו במשנה, כלומר על החומץ ועל הגובי, על החומץ ועל ההרבה. מביאה הגמרא לשון אחרת בקושייה על הביאור שנובלות הם תמרים שנשרו על ידי הרוח. איקא דאמרי, שיקשו בלשון אחרת. בישלמה למאן דאמר בושלי קמרא. המשנה מובנת לפי הדעה הסוברת שהנובלות הם תמרים שהתקלקלו בחמה. משום שלפי דעה זו היינו דמברכין על הלאיושה הכל. זוהי הסיבה שבגללה מברכים עליהם ברכת שהכל נהיה בדברו. מפני שהם התקלקלו ואינם כפי שהיו ראויים להיות. ולכן אין ראוי לברך עליהם בורא פרי העץ. אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, אבל לפי הדעה הסוברת שנובלות הם תמרים שנשרו מחמת הרוח, קשה. מדוע ברכתם שהכל? הרי ברכת בורא פרי העץ מבעלה לברוכי, יש לברך עליהם בורא פרי העץ שהרי הם לא ישתנו לקלקול. נמצא שאי אפשר לפרש שנובלות ששנינו במשניים תמרי זיקי. אם כן, מחלוקת רבי זיירא ורבי אילאה בביאור המילה נובלות שבמשנתנו קשה. הרי אחת מהדעות אינה מתיישבת בדברי המשנה. מיישבת הגמרא את דברי רבי זיירא ורבי אילאה בביאור המילה נובלות, אלא על כוחך שבנובלות סתמה. כפי ששנינו במשנתנו נובלות סתם, בלי תיאור נוסף. כולי על מלא פליגי, רבי זיירא ורבי אילאה אינם חולקים ושניהם מודים. דבושלי חמרא נינו, שנובלות אילו הם, בושלי חמרא, כלומר תמרים שהתייבשו בחום. כי פליגי, מחלוקת רבי זיירא ורבי אילאה, זה בביאור מהם נובלות תמרה, ששנינו במשנה אחרת. אתנן שנינו במשנה במסכת דמאי, פרק א', משנה א'. אילו הם אמינים הקלין שבדמי, שהקלו עליהם חכמים בדין דמי, שאם קנה מעם הארץ ואינו יודע אם הם ממוסרים או לא, אינו צריך לאסר. דמי זה פירות שנלקחו מעם הארץ, ואין ידוע אם הם ממוסרים. גזרו חכמים שהפירות שנלקחו מעם הארץ חייבים במעשר, מפני שעמי הארצות חשודים שלא להפריש מעשרות. והמשנה הזו מונה כמה פירות שלא גזרו בהם איסור דמי, גם אם קנו אותם מעמי הארצות, אין צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. והמשנה מונה, שם במסכת דמי, השיטין והרימין והאוזרדין, בנות שוח ובנות שקמה וגופנין, ונצפה ונובלות תמרה. והטעם שקלו בפירות הללו מפני שאינם פירות חשובים וגם עם הארץ לא חש עליהם ואינו נמנע מלעשרם. ואילו רבי עובדיה מברטנור הפירש, שהקלו בהם בדין דמי מפני שיש בהם שני ספקות. שמא הם באו מן ההפקר ופטורים לגמרי מהמעשרות, וגם אם הם באו מן השמור וחייבים במעשרות שמא הם מאוסרים. ומבאר את הגמרא מה הם המינים הללו. שיטין ששנינו במשנה, אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הם מין תאנים מדבריות. רימין ששנינו במשנה הם קנדי, מין של רימונים שמתרוקנים מתוכם. והאוזרדין ששנינו במשנה הם טולשי. בתחילת גידולו של הפרי הזה יש עליו שערות דקות, ועד גמר בישולו נושרים כל השערות עד שנשאר לבן. בנות שוח ששנינו במשנה, אמר רבא בר ברכן, הבא אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, הם תאני חיוורת, מין תאנים לבנות, מין תאנים העושה פירות משלוש שנים לשלוש שנים. בנות שקמה ששנינו במשנה, אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, הם דובלי, תאנים המורכבות בארמון, ארמון עם עין, דלוב הוא ארמון בארמית. גופנין, מה ששנינו במשנה, לא מדובר בכל סוגי הענבים, אלא שילי גופני, ענבים הנמצאים בגפנים, פעימות החורף. נצפה, ששנינו במשנה, היא פרחה, פרי הצלף. אילן שיש בו כמה חלקים שנאכלים, פעירותיו של הצלף נקראים אביונות, סביב הפרי גדל, קליפה עבה, כמין הקליפה שגדלה סביב האגוזים הדקים, גם הקליפה הזו נאכלת, ונקראת כפריסין, וגם העלים של הצלף ראויים לאכילה, ובתוכם גדלים כמין פירות שנקראים תמרות. נובלות תמרה ששנינו במשנה, חלקו בפי ירושו רבי אלה ורבי זיירה, אחד אמר אחד מהם אמר בוש לחמרה, תמרים שהתייבשו מחום השמש, ואחד אמר שהם תמרי דזיקה, תמרים שנשרו מהדקל מפני הרוח. דנה הגמרא במחלוקת רבי אלה ורבי זיירה, בפירוש המילים נובלות תמרה. מקשה הגמרא בישלמה למאן דאמר בוש לחמרה, המשנה מובנת לפי הדעה שסוברת, שנובלות התמרה הם תמרים שנשרפו בחמה, משום שלדעה זו, היינו דקטני הקלין שבדמי. מובן מה שאמרה המשנה שמהפירות שהקלו בהם חכמים בדין דמי, שמלשון זו שאמרה המשנה שהקלו עליהם בדין דמי משמע, ספיקנו דפטור. רק שיש ספק האם ישרו את הפירות או לא, והם נחשבים פירות דמי, רק אז הם פטורים ממעשרות. הוודען חייב. אבל אם ידוע בוודאות שלא יפרישו מהם מעשרות, הם חייבים בהפרשה. ודברי המשנה מובנים לפי השיטה הזו, שהרי נובלות התמרה אינם מסוג הפירות שפטורים לגמרי מהפרשת תרומות ומעשרות, אלא שהקלו בהם בדין דמי מפני שאינם חשובים וגם המאה ארצות, מעשרים מהם. אלא למען דאמר תמרי דזיקה, אבל לפי הדעה סוברת, שנובלות תמרה עם תמרים שנשרו מחמת הרוח, קשה. מדוע פטרה אותם המשנה רק בפירות דמי, ואילו ודען חייב, ואילו בפירות שידוע בוודאות שלא יפרישו מהם מעשרות חייב לעשרן, והרי תמרים שנשרו מן הדקל פטורים לגמרי ממעשרות ותרומות, שהרי הפקר ענינו, הם פירות הפקר וכל פירות הפקר פטורים ממעשרות. תמרים שנשרו מן האילן הם הפקר, מפני שמצויים שקצים ורמסים שאוכלים אותם והבעלים אוכל עליהם. תרץ את הגמרא במה יסקינן, כאן במשנה במה מדובר, בנובלות תמרה שעשאן גורן. מי שליקט את התמרים מן ההפקר אסף אותם בערימה, ובאופן זה הפירות חייבים מדרבנן במעשרות, מפני אותם רואים שחושבים שהשדה שלו ורואים אותו עושה את הגורן ולוקח ממנה מבלי להפריש מעשרות. וכפי דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן משום רב לזר בן יעקב, בשם רב לזר בן יעקב, הלקט והשכחה והפאה, שהם פירות הפיטורים מהמעשר שעשאן גורן, שאסף אותם בערימה, הוקבעו למעשר, התחייבו מדרבנן במעשרות. מקום שבו אוספים את הדגן, נקרא גורן, ומשעה שהתבואה נאספה לגורן, התבואה התחייבה במעשר. אז בלשון מושאלת קראו חכמים גורן לכל גמר מלאכה המחייב מעשר. כגון איסוף פירות בערימה, בקרי, שהיא זו שמחייבת אותם במעשר, כשם שהדגן נקבע למעשר, בגורן, כך מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות. באה המשנה ללמד שאפילו אם התמרים הנושרים התחייבו במעשר בכך שהוא עשה מהם גורן, לא יחמירו עליהם חכמים אלא בפירות שידוע בוודאות שאינם מאוסרים, אבל לא בפירות דמי. ויהיה הגמרא לשון אחרת בקושייה על הביאור של המילים נובלות תמרה. איקא דאמרי יש שיקשו על מחלוקת רבי זיירא ורבי הילאה באופן אחר. בישלמה למאן דאמר המשנה מובנת לפי הדעה שסוברת שנובלות תמרה ששנינו במשנה בדמי הם תמרה דזיקה, ונובלות ששנינו במשנתנו עם בוש לקמרה, משום שלפי דעה זו היינו, זאתי הסיבה דאחה שכאן במשנתנו קרילה, המשנה מכנה אותם בשם נובלות סתמה, ללא תיאור נוסף. והתם, ואילו שם, במשנה במסכת דמי קרילה, המשנה מכנה אותה נובלות תמרה, שהרי בכל מקום מדובר במין אחר. אלא למנדה אמר לפי הדעה שסוברת שנובלות תמרה עם בושלג המרה, קשה מדוע שינתה המשנה מלשונה, שבמשנתנו הם נקראים נובלות סתם, ואילו במסכת דמאי הם נקראים נובלות ממרה. הרי בין במשנתנו ובין במסכת דמאי, כוונת המשנה לבושלג המרה, ואם כן, ניתנה אידי ואידי, שישנה התנה בזה ובזה, כלומר גם במשנתנו וגם במשנה שבמסכת דמאי, נובלות תמרה, או שישנה אידי ואידי בזה ובזה, כלומר גם במשנתנו וגם במשנה שבמסכת דמאי, נובלות סתמה ללא תיאור נוסף. מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, אכן קשה הדבר. שנינו במשנתנו, היו לפניו מינין הרבה. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהן מין שיבה, עליו הוא מברך. וחכמים אומרים, מברך על איזה מהן שירצה. דנה הגמרא באילו אופנים נחלקו רבי יהודה וחכמים. אמר אולה, מחלוקת רבי יהודה וחכמים היא באופן שיש לפניו מינים שברכותיהן שוות, כגון זיתים ותפוחים שברכת שניהם היא בורא פרי העץ, ובא לפתור את שניהם בברכה אחת. ובאופן זה חולקים רבי יהודה ורבנן על איזה מין עדיף לברך. דרבי יהודה סבר מין שיבה עדיף, מין שיבה חשוב יותר מהמין החביב, ומשום כך מברך עליו ופותר את המין האחר. ורבנן סברי, חכמים סוברים, שהמין החביב עדיף, ולכן יש לברך על המין החביב, ולפתור את המין שבעה. וכמשמעות דברי חכמים במשנה, מברך על איזה מהם שירצה, שיש להקדים דווקא את המין החביב. ואף שאמרו חכמים במשנה, מברך על איזה מהם שירצה, כוונתם לומר שיש להקדים את החביב, שכיוון שתלו את הדבר ברצונו, עליו להקדים את החביב, שהוא יותר מהודר לברכה. ונחלקו הפוסקים מה נקרא מין חביב, דעת תלמידי רבינו יונה והראש, שהמין שחביב עליו ברוב הפעמים הוא הנקרא כאן חביב. דעת הרמב"ם בהלכות ברכות פרק ח' הלכה י' ג' והאור זרוע, שהמין שחפץ בו עכשיו הוא הנקרא כאן חביב. וכתב הגר"א שמחלוקתם תלויה בגרסת הגמרא. תלמידי רבינו יונה והראש גרסו כי גרסתנו בגמרא, מין חביב עדיף, כלומר שאין הדבר תלוי בחפצו באותה השעה, אלא במין שחביב עליו תמיד. אבל האור זרוע והרמב״ם גרסו בדברי הגמרא, חביב עדיף, בלי המילה מין. ולכן ביארו שהחביב עליו כעת הוא הקובע לעניין ברכה. ממשיך אולה ואומר, אבל באופן שהיו לפניו כמה מינים שאין ברכותיהם שוות, כגון צנון וזית, דברי הכל בין רבי יהודה ובין רבנן סוברים, מברך על זה וחוזר ומברך על זה. מברך על מין אחד ואחר כך מברך על המין השני. ואין ברכה של מין אחד פותרת את המין השני. באופן זה אין ביניהם מחלוקת איזו ברכה קודמת, משום שכל מחלוקתם היא דווקא כשמין אחד פותר את חברו, שאז צריך לברך על החשוב יותר, ונחלקו מהו החשוב יותר, אבל במינים שברכתם שונה, אינם חולקים ולכל הדעות יש לברך על שניהם. ובגמרא ליל בדף למתת עמוד א' מבואר, שיש להקדים את הברכה המבוררת יותר לפני הברכה שאינה מבוררת. ולכן, אם יש לפניו מין אחד שברכתו בורא פרי האדמה ומין נוסף שברכתו שהכל נהיה בדברו, יש להקדים את ברכת בורא פרי האדמה מפני שהיא חשובה יותר, בכך שהיא יותר מבוררת. אם כן, לפי זה קשה, מדוע רשאים להקדים את ברכת הצנון לפני ברכת הזית? הרי ברכת הצנון פחות מבוררת מברכת הזית, שהרי ברכת בורא פרי האדמה פותרת גם את פירות העץ, כפי ששנינו ליל בדף מ' עמוד א', מתרץ הראש שרק לגבי ברכת שהכל אומרים כך, מפני שברכת שהכל היא ברכה שאינה מבוררת כלל, כי היא ברכה שכוללת הכל. אבל לגבי ברכת העץ והאדמה, אין דין להקדים אחד לחברו. וכתבו הרשב"א והראש שמחלוקת רבי יהודה וחכמים היא, מה נקרא חשוב יותר, האם מין שיבה או מין חביב? ולכן כשמברכים על מין אחד ופותרים בברכה זו את המין השני, חולקים רבי יהודה וחכמים על איזה מין יש לברך כדי לפתור את המין האחר. אבל במינים שאין ברכותיהם שוות, יש לברך על כל מין ומין ואין צורך להקדים את המין החשוב. ומפני כך, אין ביניהם מחלוקת באופן הזה. עוד אומר רש"י שמבואר בדברי אולה שכשיש לפניו פירות האדמה ופירות העץ, עליו לברך גם ברכת בורא פרי האדמה וגם ברכת בורא פרי העץ. ולמרות ששנינו לעיל במשנה בדף מ' עמוד א' שהמברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא, ואם כן לכאורה היה די בברכת בורא פרי האדמה בלבד, אף על פי כן מחדש אולה שיש לברך גם ברכת בורא פרי העץ. ולפי דבריו המשנה עוסקת רק במי שטעה בברכה וברך בורא פרי האדמה על פרי העץ. אבל המברך על פרי האדמה שלפניו אינו פותר באותה הברכה את פירות העץ. מקשה הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי אולה. שנינו בברייתא היו לפניו צנון וזית, צנון שברכתו בורא פרי האדמה וזית שברכתו בורא פרי העץ, מברך על הצנון ופותר את הזית. הרי שגם כשאין ברכותיהם שוות, מברך על האחד ופותר את חברו, ולא כדברי אולה הסובר שיש לברך על כל אחד מהם. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן. כאן בברייתא במה מדובר? כשהצנון עיקר והזית תפל לו, כלומר, שהתחיל את אכילתו בשביל לאכול צנון, ואינו אוכל את הזית אלא כדי להפיג את חריפותו של הצנון. ושנינו במשנה לקמן בדף ממדלת עמוד א', כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. ולכן יש לברך רק על הצנון ולפתור בברכה זו את הזית. אבל אולה דיבר על שני מינים ששניהם עיקר, ואין אחד מהם תפל לחברו, שבאופן זה יש לברך על כל מין ומין. בקשה הגמרא, יחי, אם אכן הוא כדברך שבברייתא מדובר שהצנון עיקר והזית תפל, אימה סיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא. שנינו בה, רבי יהודה אומר, מברך על הזית משום שהזית הוא ממין שיבה, ולפי דבריך שעמדת את הברייתא שמדובר באופן שהזית תפל לצנון, קשה מדוע סובר רבי יהודה שיש לברך על הזית. להתלה לרבי יהודה הדתנן, האם רבי יהודה אינו סובר כמשנה הזו ששנינו לקמן בדף ממדלת עמוד א', כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה? ומוסיפה הגמרא, וכי תימה, ואם תרצה לומר, הכנה מדלייטלי, אם תרצה לתרץ ולומר שאומנם רבי יהודה אינו סובר כמשנה הזו, ולדעתו צריך לברך גם על העיקר וגם על התפל, ולכן הוא סובר שיש לברך על הזית, על אף שהצנון עיקר, יש להקשות על זה. והתניא, ראשנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, אם מחמת צנון בא הזית, שצנון הוא עיקר אכילתו והזית תפל לו, מברך על הצנון ופותר את הזית. נמצא שגם רבי יהודה מודה שמברך על העיקר ופותר את התפילה. ואם כן, כשאמר רבי יהודה בברייתא מברך על הזית, שהזית ממין שבעה, אין מדובר באופן שהצנון עיקר והזית תפל, אלא באופן ששניהם עיקר באכילתו. ואף על פי כן אמרו חכמים, שמברך על הצנון ופותר את הזית, ושלא כדברי אולה הסובר, שבמינים שאין ברכותיהם שוות, מברך על כל אחד מהם. מתרץ את הגמרא, לעולם בצנון עיקר עסקינן, מה ששנינו בברייתא, ברישא, מברך על הצנון ופותר את הזית, זה באופן שהיה הצנון עיקר. וכי פליגי רב יהודה ורבנן, מה שנחלקו רב יהודה וחכמים בסיפה של הברייתא, שאמר רב יהודה, מברך על הזית, והוא חולק על חכמים בדין הזה, מחלוקתם אינה באותו אופן של הרישא, אלא במילתא אחריתי פליגי, הם חלקו בדין אחר, וחסורי מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסירה, וכך צריך להשלים בה ולשנות בה. היו לפניו צנון וזית, לדברי הכל מברך על הצנון ופותר את הזית. במה דברים אמורים שיש לברך רק על הצנון, כשהצנון עיקר, שבשבילו התחיל את האכילה, ולא אכל את הזית, אלא כדי להפיג את חריפותו של הצנון. אבל אם אין הצנון עיקר, דברי הכל, בין לחכמים ובין לרבי יהודה, מברך על זה, מברך על אחד מהם, וחוזר ומברך על זה, על השני. ובזה לא נחלקו חכמים ורבי יהודה, ושניהם מודים, שאם מין אחד עיקר והשני תפל, יש לברך רק על העיקר. ואם שני המינים עיקר, ואין אחד מהם תפל לחברו, יש לברך על כל מין ומין, מפני שאין ברכותיהם שוות. הוא מסיים את הברייתא על פי הנוסח המתוקן, ושני מינים בעלמה, שני מינים שונים שברכותיהן שוות, כגון זית ותפוח, שאחד מהם הוא ממין שיבה, ואחר אינו ממין שיבה, חכמים אומרים מברך על איזה מהן שירצה ויפתור בברכה זו את המין השני. ואילו רבי יהודה אומר מברך על הזית ופותר את המין השני, משום שהזית הוא ממין שיבה ולכן הוא חשוב יותר ויש לברך עליו. נמצא לפי זה שגם לפי דברי הברייתא כל מחלוקתם של חכמים ורבי יהודה היא רק במינים שברכותיהם שוות, שלדעת חכמים יש לברך על המין החביב עליו ולפתור בברכתו את האחר, ולדעת רבי יהודה יש לברך על הפרי שהוא ממין שיבה ולפתור בברכתו את החביב. אבל כשאין ברכותיהם שוות, מברכים על כל מין בנפרד וכדברי אולה. ויהיה הגמרא, המוראים שחלקו בפירוש דברי המשנה עם מחלוקתם גם במינים שברכותיהן שונות. אומרת הגמרא, פליגי בה, חלקו בזה בפירוש המשנה רבי עמי ורבי יצחק נפחה. אחד אמר, אחד מהם אמר, מחלוקת חכמים ורבי יהודה היא באופן שהיו לפניו מינים שברכותיהן שוות, ואחד ממין שיבה, דהיינו משיבת המינים, ואחר אינו ממין שיבה. לרבי יהודה סבר מין שיבה עדיף, מין שיבה חשוב יותר ועדיף לברך עליו ולפתור את המין החביב. לרבנן סברי חכמים סוברים מין חביב עדיף. מין חביב חשוב יותר ועדיף לברך עליו ולפתור את המין שיבה. אבל במינים שאין ברכותיהם שוות, דברי הכל בין לרבי יהודה ובין לחכמים מברך על זה על אחד מהם, וחוזר ומברך על זה על השני, ואין ברכת האחד פותרת את חברו. ואחד אמר, והמנדה אמר השני, חולק ואומר, שאף בשני מינים שאין ברכותיהם שוות, נמי מחלוקת. גם בהם יש מחלוקת, וכפי שתפרש הגמרא בסמוך, מהי מחלוקתם. בקשה הגמרא, בישלמה למנדה אמר, בשברכותיהן שוות מחלוקת, שפיר. המשנה מובנת, רק לפי הדעה שסוברת, שמחלוקת הנקמה ורב יהודה, היא במינים שברכותיהם שוות. כי לפי דעה זו, מובן הדבר שמחלוקתם היא, על איזה מין יש לברך כדי לפתור את המין השני? אלא למאן דאמר בשאין ברכותיהן שוות פליגי, אבל לפי הדעה שסוברת שתנא קמא ורבי יהודה חולקים גם לגבי מינים, שאין ברכותיהן שוות, קשה, במה היא פליגי? במה הם חולקים? הלא ודאי באופן זה יש לברך על שני המינים. מדרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, מחלוקתם היא איזה מין צריך להקדים ולברך עליו תחילה. לדעת חכמים יש להקדים ולברך על המין החביב, לפני המין שיבה, ולדעת רבי יהודה יש להקדים את הברכה על מין שיבה לפני המין החביב. ומסביר הרשב"א שגם המקשה ידע שאפשר לפרש כך את המחלוקת, שהרי גם לפי דעת אולה, שסובר שמחלוקתם היא במינים שברכותיהם שוות, מחלוקתם היא איזה מין להקדים. אלא שהמקשה מקשה, וכי גם כשאין ברכותיהם שוות יש מעלה להקדים אחד לחברו, הרי בין כך מברכים על כל אחד מהמינים. ועל זה מישיב רב ירמיה, שאומנם כן, גם בזה יש הקפדה באיזה מין להקדים, כפי שתביא הגמרא בסמוך ראיה לזה, שיש דין מה להקדים. ומביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה. דאמר רב יוסף ואיתם הרבי יצחק, אמר רב יוסף ויש אומרים שאמר זאת רבי יצחק, כל מין הנזכר מוקדם יותר בפסוק זה של שיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מוקדם לברכה. יש להקדים ברכתו לברכת המין שנזכר מאוחר ממנו. שנאמר לגבי שבחה של ארץ ישראל בספר דברים פרק ח' פסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הרי שאף במינים שאין ברכותיהם שוות כגון חיטה כתובה לפני הגפן, יש להקדים את המין המוקדם בפסוק. וכדברי רב יהודה במשנה, וכל שכן שיש להקדים מין שיבה לפני מין אחר שאינו ממין שיבה. אבל חכמים חולקים וסוברים שיש להקדים את המין החביב ולא את המין המוקדם בפסוק. ולפי דרשתו של רבי יצחק, הפסוק נאמר כדי לתת שבח לארץ ישראל בפירות החשובים שיש בה, שפירות אלו משובחים משאר הפירות. וכותב רבינו בחיי שהם עיקר הפרנסה והמזון, והתורה כתבה את פירות הארץ לפי סדר חשיבותם. לכן יש להקדים את הברכה על מינים אלו לפי הסדר שהם כתובים בפסוק, שהם המינים החשובים. ומוסיפה הגמרא ורבי יצחק, פליגה דרבי חנן. חולק בזה על דעתו של רבי חנן שדורש בפסוק זה דרשה אחרת. דאמר רבי חנן, אמר רבי חנן על הפסוק הזה, כל הפסוק כולו ללמד שיעורים של תורה נאמר, שבכל אחד מפירות האלו משארים שיעורי תורה וכמבואר בסמוך. ולשיטתו הפסוק לא בא כדי לשבח את ארץ ישראל בפירות המשובחים שיש בה, אלא הוא בא לשבח את ארץ ישראל בכך ששיעורי תורה תלויים בה. ולדעתו לא הקפידה התורה על הסדר של הפירות, שהרי לעניין שיעורי תורה כולם שווים. ומבאר רבי חנן איזה שיעורים בא הפסוק ללמד. מה שנאמר חיטה בא ללמדנו שיעור תומה בדיני נגעי בתים. ובהקדם לדין הזה יש לבאר דין תומת בגדים בבית המנוגה. נאמר בתורה והבא אל הבית התמד הערב. ולא נאמר בפסוק שעליו לחבס בגדיו כדי לטהרם. בהמשך נאמר, והשוכב בבית יחבס את בגדיו, האוכל בבית יחבס את בגדיו. כלומר, שיש אופן שבו גם הבגדים נטמעים. ואין כוונת התורה דווקא למי שאכל בבית, שהרי כתבה התורה גם, והשוכב בבית, אלא כוונת התורה ללמד שהשואה בבית שיעור אכילה נטמעו בגדיו, אפילו אם לא אכל. לכן כל הנכנס אל הבית נטמע מיד כדין הבא אל הבית. אבל בגדיו שהוא לבוש בהם, אינם נטמעים אלא אחרי ששעה שיעור אכילה. ובדין זה נאמר ששיעור האכילה נקבע על פי פתה עשויה מחיטה. אם כן, כאמור רבי חנן מבאר איזה שיעורים בא הפסוק ללמד. מה שנאמר חיטה בפסוק בא ללמדנו שיעור תומה בדיני נגעי בתים, דתנן. שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' ג' משנה ת', הנכנס לבית המנוגה, מי שנכנס לבית שיש בו נגע צרת, וקהיליו על כתפיו, בגדיו מונחים על כתפיו שלו בדרך מלבוש, וסנדליו את הבעותיו בידיו שלו בדרך מלבוש, הוא והן תמאים מיד כדין הבא אל הבית שנטמע מיד. אבל אם היה לבוש קהיליו כדרכם, לבוש עם הבגדים, וסנדליו ברגליו כדרך לבישתם, ואת הבעותיו באצבעותיו כדרך ענידתם, הוא תמא מיד כדין הבא אל הבית, והן תהורין עד שישאה בבית בכדי זמן של אכילת פרס. חצי כיכר. ומה הגודל של כיכר? כיכר ששיערו בו את העירוב שהוא מזון שתי סעודות. חצי מן הכיכר הזה הוא מזון סעודה אחת. ומה זה עירוב? אסור לאדם לצאת בשבת 2,000 אמה מחוץ למקום שבו הוא שבת בין השמשות, והקלו חכמים להילך 4,000 אמה, איך? על ידי עירוב, דהיינו שיניח מזון בסוף 2,000 אמה, ובכך המקום הזה נחשב למקום שביתתו, ועל ידי כך הוא יכול ללכת ממקומו עד מקום העירוב, ועוד 2,000 אמה ממקום העירוב. ומבואר במסכת העירובין בדף פי ב' עמוד ב', ששיעור העירוב הוא מזון שתי סעודות. ונחלקו התנאים בשיעור הזה. לדעת רבי יוחנן בן ברוקה שיעורו כיכר אחת, ולדעתו שיעור הכיכר הוא 6 ביצים. לדעת רבי שמעון שיעור העירוב הוא 2/3 כיכר. וכיכר אחת שיעורה 8 ביצים. נמצא שלדעת רבי יוחנן בן ברוקה פרס 1 הוא 3 ביצים. לדעת רבי שמעון פרס הוא 4 ביצים. אם כן, בשעה שאדם נכנס אל הבית המנוגה, הרי הוא נטמע מיד, וכן הבגדים שאינו לבוש בהם נטמעים מיד. ואם שעה בבית המנוגה כשיעור אכילת פרס, חצי כיכר, נטמעו גם הבגדים שהוא לבוש בהם. ומבאר רבי חנן שמשערים זמן אכילה זו באכילת חצי כיכר פת חיטין, הנאכלת מהר ולא בפת שעורין שנאכלת לאט. דהיינו שממה שכתוב בפסוק ארץ חיטה, למעידים שמשערים שיעור אכילת פרס דווקא מפת חיטים. וכתב במנחת חינוך, שרק לעניין שהייה בבית המנוגה משערים זמן כדי אכילת פרס דווקא מפת חיטים. אבל לשאר הדינים שנאמר בהם שיעור כדי אכילת פרס, כגון אכילה ביום הכיפורים, אכילת כזית, נבילה ועוד, משערים את הזמן הזה לפי סוג המאכל שהוא אוכל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומשערים כשהוא מייסב ואוכלן, אוכל בדרך הסיבה שאינו פונה לצדדים, שבדרך זו הפת נאכלת מהר יותר. ומשערים באכילה עם לפתן, מאכל שנאכל עם הפת. כל דבר שנאכל עם הפת נקרא לפתן, שעל ידי כך הפת נאכלת מהר יותר מפת הנאכלת לבדה. ואילו הריטב"א מפרש ההפך מרש"י, שזה שיעור זמן ארוך יותר, פת חיטים נאכלת לאט יותר מפני שנאכלת לתענוג. וכן אכילה בהסיבה שהיא דרך תענוג היא אכילה איטית יותר. וכן אכילת הלפתן מעכבת את אכילת הפת מפני שהוא מביא לפיו לפתן, בשעה שיכול היה להביא לפיו פת. ונחלקו האחרונים כמה הוא שיעור הזמן של כדי אכילת פרס. החתם סופר הביא ראיה ממסכת קריטות בדף י' ג' וממסכת שבת בדף למד ה', שהוא כדי הילוך חצי מיל, דהיינו 9 דקות. ובאחרונים נאמרו שיעורים נוספים. ממשיך רבי חנן לבאר איזה שיעורים בא הפסוק ללמד. מה שנאמר שעורה בא ללמדנו, שיעור תומה בדין תומת עצם מן המת. שאמרה תורה, שהנוגע בעצם מן המת נטמע בתומת מת. ובדין זה נאמר שיעור שעורה דתנן, שנינו במשנה במסכת תועלות פרק ב' משנה ג', עצם מן המת שגודלו כשעורה, מטמא במגע, אדם שנגע בו נטמע ובמסע, וכן אדם שנסע את העצם נטמע אף שלא נגע בו. כגון שהייתה התומה על גבי אבן, והוא נסע את האבן ולא נגע בתומה. ואינו מטמא באוהל, אבל אם נכנס אדם לבית שיש בו עצם מן המת בשיעור כשעורה, אינו נטמא בתומת אוהל, משום שכך היא הלכה למשה מסיני, שעצם מן המת מטמא במגע ובמסע, ולא באוהל. ודווקא עצם אינו מטמא באוהל, אבל כזית מבשר המת מטמא גם באוהל. וגודל השעורה נמדד באורכה עם קליפתה, אבל בלא העוקץ שלה. ושיעור כשעורה נאמר גם לגבי דינים נוספים, כגון בדין רוחב הרצועה של התפילין, שלדעת הרמב"ם הלכות תפילין פרק ג' הלכה י"ב, שיעורו כשעורה. לדעת התוספות במסכת מנחות דף ל"ה עמוד ב', דיבור המתחיל וחמה, פחות משעורה. ומה שנאמר בפסוק גפן בא ללמד כדי שיעור רביעית יין לנזיר, שנזיר האוכל חרצנים או זגים או לולבי גפנים, הוא מתחייב באכילה הזו אם אכל מהם שיעור רביעית יין, ושיעור רביעית יין הוא שיעור גדול יותר משיעור רביעית מים, מפני שהיין עב והמים דלים. חרצנים וזגים הגרעינים והקליפות של הענבים, ולולבי גפנים הם הפיצולים שגדלים בגפן, שבשעת חניתת הגפנים האשכול ניכר עוד לפני שהוא פורח. כותב הרמב״ם שבשלב זה הענפים רכים מאוד, וכידוע נזיר אסור בשתיית יין וכן אסור באכילת החרצנים והזגים של הענבים. ודעת רבי אליעזר במסכת נזיר דף למדלת עמוד ב' שמלבד איסור אכילת החרצנים והזגים, הנזיר חייב גם על אכילת לולבי גפנים, וכן על אכילת העלים של הגפן. ורש"י מפרש במסכת סוכה בדף ו' עמוד א', כיצד משערים את הרביעית, מביאים כוס מלאה יין ונותנים לתוכה מחרצנים וזגים, כך שהיין נשפח אל מחוץ לכוס, ומשעה שנשפח מהיין שיעור רביעית, ידוע שיש במאכלים שבכוס שיעור רביעית יין. ולכן שיעור רביעית יין אינו כשיעור רביעית מים, מפני שהיין סמיך, והוא נקדש על שפת הכלי יותר מהמים. מה שנאמר בפסוק תאנה בא ללמד שיעור כגרגרת, תאנה יבישה לעניין הוצאת שבת, כפי ששנינו במסכת שבת בדף עין וו עמוד ב' המוציא אוכלין כגרגרת, חייב. דהיינו הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד או מרשות היחיד לרשות הרבים. שאין חייבים על הוצאה בשבת, אלא הם מוציא דבר בשיעור חשוב, שדרך הנשים לעצניו. המשנה שם במסכת שבת מבארת, שבאוכלין משיעור כגרוגרת, זהו שיעור חשוב שדרך לעצניע, והמוציא חייב. ושיעור זה נאמר גם לגבי שאר מלאכות שבת שנעשות באוכלין, כגון קצירה ותחינה ששיעורם כגר או גרת. מה שנאמר בפסוק רימון בא ללמד שיעור טהרת הכלי. כלי עץ, כלי אור, כלי עצם וכלי שרוכית מקבלים טומאה רק בכלים שיש בהם בית קיבול. אם נקבו הכלים עד שאינם ראויים לשימושם הראשון, הכלים נטהרו, ושיעור הנקף שיתאר את הכלי תלוי בסוג הכלי ובשימוש אליו הוא נועד. במשניות במסכת כלים מפורטים הדינים של כמה סוגי כלים, איזה נקף מטהר אותם. אומרת הגמרא כדתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת כלים פרק י"ז משנה א', כל כלי עץ של בעלי בתים, שכליהם עומדים לשימוש ולא למכירה, שיעורן כרימונים. שיעור הטהרה שלהם הוא בנקב המוציא רימון. נקב בשיעור שרימון יכול לצאת דרכו. ואם ניקב בשיעור זה, הכלי נתאר. אבל אם הוא ניקב בשיעור קטן מזה, לא נתאר הכלי, מפני שבעלי בתים חסים על כליהם, וכשניקב הכלי בנקב המוציא קטניות, הם משתמשים בו לזיתים. כשניקב הכלי בנקב המוציא זית, הם משתמשים בו לאגוזים. כשניקב הכלי בנקב המוציא אגוז, הם משתמשים בו לרימונים. אבל כאשר ניקב הכלי בנקב המוציא רימון, הכלי נטהר, מפני שבאופן זה אין עוד שימוש בכלי. אבל כלים של אומן העומדים למכירה טהורים בנקב כלשהו, מפני שאף בנקב קטן אין האומן יכול למוכרם, ואין שיעורם בנקב המוציא רימון. זוהי דעת רשי, אבל נציין שלדעת הרמב"ם בהלכות כלים פרק ו' הלכה ב', אין חילוק בין כלים של בעל הבית לבין כלי של אומן. גם כלי של אומן נטהר בנקב של כמוציא רימון. ממשיכה הגמרא ומבארת מה שנאמר בפסוק ארץ זית שמן. זית שמן פירושו, אומר רשי בספר דברים, פרק ח' פסוק ח', זיתים העושים שמן, הוא בלשון נסמך, כשם שארץ חיטה ושעורה פירושו, ארץ העושה חיטה ושעורה. אז אם כן, ארץ זית שמן, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, פסוק זה בא ללמד שארץ ישראל היא ארץ שכל שיעוריה כזיתים. כל שיעורי התורה שנלמדים מפירות הארץ, שיעוריהם כזית. מקשה הגמרא, כל שיעורי הסל כדאי תך. האם עולה בדעתך לומר שכל השיעורים שלמדים מפירות הארץ הם בשיעור כזית? והאי כאנך דהמרן, הרי יש את אותם שיעורים נוספים שלמדה הברייתא מפירות הארץ, כגון השיעורים שנלמדו מחיטה, מסעורה ומגפן. ותרץ את הגמרא, אכן לא כל השיעורים הנלמדים מפירות הארץ הם כזית, אלא תאמר בביאור דברי רבי יוסי ברבי חנינה, ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. אכילת חילב, אכילת דם, אכילת נותר, אכילת פיגול, בכולם שיעור החיוב הוא בכזית. בכל מקום שאסרה התורה אכילה, שיעורו תמיד בכזית. וכן כל השיעורים שאמרה התורה לגבי אוכלין, שיעורם בכזית, חוץ מתומת מאכלים שאינם מאכלים הטמאים מטמאים דבר אחר, אלא אם שיעורם כביצה. חוץ מאיסור אכילה ביום הכיפורים ששיעורה בככותבת, תמר גס. וכן שיעורי אכילה במצוות הם בכזית, כגון אכילת מצה, אכילת מרור ועוד. ממשיכה הגמרא ומבארת מה שנאמר בפסוק דבש, בא ללמד שמי שאוכל שיעור ככותבת הגסה, כתמרה גדולה ביום הכיפורים חייב קראת, ונלמד השיעור הזה ממה שאמרה התורה דבש. כל דבש שיאמור בתורה הוא דבש תמרים. לגבי יום כיפור נאמר כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמאה. ואף על פי שכל איסורי אכילה שיעורם בחזית, באיסור אכילה ביום הכיפורים לא כתבה התורה לא תאכל, אלא לא תעונה. מכאן למדו חכמים שאין שיעורו בכזית, אלא ככותבת הגסה, שבאכילת שיעור זה מתיישבת דעתו. כך הגמרא במסכת יומא בדף פי. והשיעור הזה של ככותבת הגסה נאמר לעניין חיוב קראת, אבל גם בפחות משיעור האכילה ביום כיפור, זה אסור. יש מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, האם איסורה מהתורה או מדי רבנן. שואלת הגמרא ואידך ורבי יצחק שחולק על רב חנן לאל בדף ממא א' עמוד א', ודורש את הפסוק לעניין דין קדימה בברכות, מניין הוא לומד את השיעורים הללו? ושיבה הגמרא בתמיה, אני שיעורין בהדיה מכתיבי? וכי שיעורים אלו שאמר רב חנן כתובים בתורה בפירוש? הרי השיעורים אינם מפורשים בתורה, ואם כך, גם על רב חנן יש להקשות, מניין הוא למד את השיעורים הללו? אלא ודאי שלכל הדעות השיעורים אינם אלא מדי רבנן. הוא קרא, והפסוק שנאמר בו ארץ, חיטה וסעורה וכולי, אינו מלמד את השיעורים, אלא הוא אסמכת באלמה. כתבו התוספות במסכת סוכה דבב עמוד א' דיבור המתחיל אלא, שלפי מסקנת הגמרא גם רב חנן סובר, שאין מהפסוק לימוד גמור אלא אסמכת באלמה. ואילו במסכת עירובין בדף ד' עמוד ב' ובמסכת סוכה בדף ו' עמוד א', מתרצת הגמרא על הקושייה שם שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני, והפסוקים אינם אלא אסמכתא בעלמא. שואל גיליון הש"ס, זו מסקנה שונה מסוגייתנו. אצלנו מבואר שהשיעורים הם מדרבנן. נאמרו כמה תירוצים ביישוב הקושייה הזו. גרסת התוספות ראש, שאכן אצלנו בגמרא, גם כן התירוץ הוא הלכת ענינו, שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני. דעת הרמב״ם, שדבר שהוא הלכה למשה מסיני הוא דין מדברי סופרים. לפי השיטה הזו אין סתירה בין הסוגיות. לפי שתיהן השיעורים הם הלכה למשה מסיני שהוא דין דרבנן. הפני יהושע מתרץ שיש מה שיעורים שהם מדרבנן ויש מהם שהם הלכה למשה מסיני. שכן שיעור כמוציא רימון הוא דין דרבנן, שהרי כך שיערו חכמים, שכלי המנוקב בשיעור כזה אין אדם מצניעו. יש מה שיעורים שמלאכה למשה מסיני, כגון שיעור שהייה בבית המנוגה כדי אכילת פרס פת חיטים, שהוא שיעור שאין בו טעם. נמצא ששתי התשובות, גם אצלנו וגם במסכתות האחרות, נכונות, אלא שבכל מקום משיבה הגמרא לפי צורך הקושייה שבאותה סוגיה. הבית שערים כותב שבתלמוד הירושלמי יש מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי הושעיה, האם השיעורים הם מדרבנן או הלכה למשה מסיני. על פי זה הוא מתרץ שסוגייתנו סוברת כרבי הושעיה שכל השיעורים הם מדרבנן, ואילו הסוגיות בעירובין ובמסכת סוכה סוברות כרבי יוחנן שכל השיעורים הם הלכה למשה מסיני. בתירוץ נוסף של הבית שערים, השיעורים הם הלכה למשה מסיני, אבל כשנמסרו למשה מסיני לא נמסרו שיעורים מצומצמים, וחכמים תקנו את השיעורים המצומצמים בשיעור מדויק, כמו שנאמר במסכת ראש השנה בדף י' ג', כל שיעורי חכמים ככם, ב-40 סאה הוא טובל, ב-40 סאה חסר קורטוב, אינו יכול לטבול בהם. משמע מכאן שחכמים הם אלו ששיערו את השיעור בצמצום. בגמרא לעיל בדף מ' עמוד א' נחלקו האמוראים בדרשת הפסוק ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש. ולפי אחת הדעות המינים הכתובים בפסוק, לפי סדר חשיבותם, ולכן כשיש לפניו כמה מינים עליו להקדים את הברכה על המין שקודם בפסוק, שהוא המין החשוב. הביאה הגמרא מעשה שמבאר את הדין הזה. רב חיסדא ורב אמנונא ויתבי בסעודת היו יושבים בסעודה, הייתו על הקמיו תמרי ורימוני, הביאו לפניהם תמרים ורימונים. ומדובר באופן שהתאנים והענבים לא באו ללפת את הפת, שאם כן הם לא היו צריכים ברכה, שהרי הם תפילים לפת. כך תוספות בדיבור המתחיל, הייתו לקמיו. שק על רב אמנונא, לקח רב אמנונא מהפירות, בריך התמרי ברישה, ברך תחילה על התמרים, ובברכה זו פתר את הרימונים. אמר לי, שאל רב חיסדא לא סבירה לימר, האם אדוני אינו סבור להדה אמר, כפי הדין שאמר רב יוסף ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב יצחק כל המוקדם בפסוק, זה קודם לברכה? ולפי דבריהם היה לך להקדים את הרימונים לפני התמרים, שכן בפסוק, לגבי שבח ארץ ישראל, הרימון הוזכר לפני הדבש, הוא התמר. אמר לי, השיב לו רב אמנונא, גם אני סובר כמותם שהפסוק יקדים תחילה את המין המשובח, יש להקדים אותו בברכה. אבל בפסוק כתובה המילה ארץ פעמיים, בתחילה כתוב ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ושוב מסיים הפסוק ארץ זית שמן ודבש. המילה ארץ השנייה הפסיקה את סדר החשיבות, וחזרו הזיתים והתמרים שנכתבו סמוך למילה ארץ האחרונה להיות חשובים יותר, מהתאנים והרימונים שנכתבו רחוק יותר מתיבת ארץ הראשונה. ולכן הקדמתי את התמרים לפני הרימונים, מפני שזה שני לארץ, התמרים הם המין השני המוזכר אחרי הארץ האחרונה, וזה חמישי לארץ, ואילו הרימונים הם המין החמישי המוזכר אחרי הארץ הראשונה. קיבל רב חיסדא את דבריו של רב אמנונא, אמר לי לרב אמנונא, מן יאיבלן, מי ייתן לנו, כלומר הלוואי, שהיו לי נגרי דה פרזלה, רגליים של ברזל כדי ללכת אחריך תמיד, ונשמענך, ונשמש אותך. אם כן מבואר בסוגייתנו שסדר הקדימה של המינים השונים אינו תלוי בסדר שהם כתובים תחילה בפסוק, אלא בסדר שהם נכתבו בסמיכות למילה ארץ. לפי זה יש לשאול, מהו סדר הקדימה בין המינים חיטה שעורה שנכתבו ראשון ושני למילה ארץ הראשונה, לבין המינים זית ותמר שנכתבו ראשון ושני למילה ארץ השנייה. ונאמרו כמה פירושים בסוגייתנו. תוספות בדיבור המתחיל זה שני לארץ, וכן הראש וכן הטור כתבו, שהחיטה שנכתבה ראשונה לארץ הראשונה קודמת לזית שנכתב ראשון לארץ השנייה, וכן שעורה שנכתבה שנייה אחרי ארץ הראשונה קודמת לתמר שנכתב שני אחרי ארץ השנייה. אם כן, לפי שיטה זו, סדר הברכה הוא א' חיטה, ב' זית, ג' שעורה, ד' תמר, ה' ענב, ו' תאנה, ז' רימון. כך פוסק הרמ"א באורח חיים סימן ר' י' א' סעיף ד'. ואילו תלמידי רבינו יונה כתבו שיש אומרים שהחיטה והשעורה אינם קודמים לפני הגפן, התאנה והרימון, מפני שברכת החיטה והשעורה היא בורא פרי האדמה, וברכת הגפן, התאנה והרימון בורא פרי העץ. ובדבר שאין ברכותיהם שוות, אמר הוא לאל בדף מ"א עמוד א', שאין דין להקדים מין אחד לפני חברו. אם כן, לפי שיטה זו, הסדר שלמדו מהפסוק בא ללמד דין קדימה לכל ברכה בנפרד. בברכת בורא פרי האדמה הסדר הוא היטה שעורה, ובברכת בורא פרי העץ הסדר הוא זית, תמר, ענב, תאנה ורימון. באופן אחר כותבים תלמידי רבינו יונה שהחיטה והשעורה קודמים לפני הגפן והתאנה והרימון, רק שעשה מהם תבשיל או פת שאז ברכתם בורא מיני מזונות, שבאופן זה יש להקדים את שניהם לפני שאר המינים שברכתם בורא פרי העץ. לפי זה סדר הברכות הוא א' חיטה שעשה ממנה תבשיל או פת, ב' שעורה שעשה ממנה תבשיל או פת, ג' זית, ד' תמר, ה' ענב, ו' תאנה וז' רימון. וכשיטה הזו פוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן ר' י' א' סעיף ה', כפי שביארו המגן אברהם. לאל בדף ממא עמוד א' התבאר שאם יש לפניו שני מינים שאין ברכתם שווה עליו לברך על כל מין ומין, ואין הברכה על מין אחד פותרת את המין האחר שאינו תפל לו. דין זה נאמר לגבי שאר מיני מאכל שאינם פת. הסוגיה שלפנינו תבאר האם הסועד על הפת פותר בברכת הפת גם מינים אחרים שברכתם שונה. איתמר נאמר בבית המדרש אנשים שהיו סועדים על הפת והביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה כדי למתק את הפת בסעודה. בוודאי לא מדובר שבאו הפירות ללפת את הפת, כלומר לאוכלו יחד עם הפת. שהרי פירות הבאים ללפת את הפת לכל הדעות הם תפילות לפת ואין צריך לברך לא לפניו ולא לאחריו. אמר רבון הפירות האלו טעונים ברכה לפניהם, יש לברך עליהם בורא פרי העץ לפני אכילתם מפני שהם אינם תפילים לפת. ואין ברכת הפת פותרת אותם. ואין הם טעונים ברכה לאחריהם, אין צריך לברך אחריהם. ברכת מעין שלוש לאחר אכילתם מפני שברכת המזון פותרת אותם. וכן אמר רב נחמן שפירות האלו טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. רב ששת אמר פירות האלו טעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם. בברכה ראשונה הם חייבים, משום שהם אינם תפילים לפת. בברכה האחרונה הם חייבים לברך מעין שלוש, כיוון שאין ברכת המזון על הפת פותרת אלא דבר המזין. ותאנים וענבים אינם דבר המזין, ולא ייתכן לברך רק לפניהם ולא לאחריהם. מפני שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו, אלא פת הבאה בכיסנין בלבד. פת שנילושה, עם הרבה תבלין הנאכלת עם הכליות שאוכלים אחר ברכת המזון, היא המאכל היחיד שטעון ברכה רק לפניו ולא לאחריו. שלא יצריכו חכמים לברך עליה ברכה האחרונה מפני שיש בה הרבה תבלין נגוזים ושקדים ואין אוכלים ממנה אלא מעט. כך היה דרכם להביא כליות לאחר אכילה וברכת המזון מפני שהם יפים ללב. כמבואר במסכת העירובין דחפתת עמוד ב' והיו מביאים עם הכליות פת שנילושה עם תבלין ויש היו אופים פת זו בצורות שונות כגון בצורת ציפורים או בצורת אילנות. רבינו חננאל מפרש מה זה פת הבא בכיסנין. פת העשויה כמין כיסים מלאים סוכר ושקדים ואגוזים וכיוצא בהם שעושים כעין כאחין, שדרך לאכול פת זו בבתי משתאות. ולפירושו כיסנין זה מלשון כיס, הערוך פירש בשם רבי גאון, שהיא פת שעושים אותה כאחין יבישין שכוססים אותם. והרמב"ם בהלכות ברכות פרק ג' הלכת ט' פירש, זו עיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב, או שערב בה מיני תבלין והפאה. והגרא ביאר שמחמת ריבוי התבלין והאגוזים, אין במאכל הזה דגן כגון קמח חיטים, בשיעור שיוכל ממנו כזית אחד בכדי אכילת פרס. לדעת רש"י אין מדובר בדין פת הנאכלת בתוך הסעודה, אלא בפת הנאכלת אחר ברכת המזון, שהיא חייבת בברכת בורא מיני מזונות לפניה ופטורה מברכת מעין שלוש לאחריה. וביאר רש"י, שמפני שמאכלה מועט לא חייבוה בברכה, כדין פת אורז ודוחן, שמבואר לעיל בדף ל"ז עמוד ב' שמברכים עליה בתחילה בורא מיני מזונות ולבסוף ולא כלום. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אלא מפרשים שמדובר בפת הבא בכיסנין הנאכלת בתוך הסעודה לפני ברכת המזון, והטעם שאינה צריכה ברכה לאחריה, מפני שנפטרת בברכת המזון ומפני שמאכלה מועט. אז גם רב ששת מודה שברכת המזון פותרת אותה. ומוסיפה הגמרא ואומרת שהמוראים מעילו, פליגה דרבי חייא, חולקים על דברי רבי חייא. ואמר רבי חייא, פת פותרת כל מיני מאכל, המברך על הפת פותר מלברך על שאר מיני מאכלים הבאים בסעודה, בין ברכה ראשונה ובין ברכה אחרונה. ועוד אמר רבי חייא, יין פותר כל מיני משקים, המברך על היין פטור מלברך על שאר משקים, בין ברכה ראשונה ובין ברכה אחרונה. נמצא שיש שלוש שיטות בדין תאנים וענבים שבאו בתוך הסעודה, שלא ללפת הפת. שיטת רב הונא ורב נחמן שטעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם, שיטת רב ששת שטעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם, ושיטת רב חייא שאינם טעונים ברכה כלל. מביאה הגמרא את מסקנת ההלכה, איזה מאכלים טעונים ברכה בתוך הסעודה, ואיזה פטורים. אמר רב פאפא הלכתא כך היא ההלכה. דברים הבאים מחמת הסעודה, מאכלים הבאים ללפת בהם את הפת שבאו בתוך הסעודה, אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, מפני שהם נאכלים עם הפת והם תפילים לו. וכל דבר שנאכל יחד עם הפת, בין אם הוא מזון שדרכו לאכל בסעודה ובין אם הוא פירות, אינו טעון ברכה לא לפניו ולא לאחריו. ומאכלים הבאים שלא מחמת הסעודה, שאינם באים ללפת את הפת ובאו בתוך הסעודה כדי להסביע, כגון דייסה וקרוב ותרדין שנאכלים כדי להסביע ואינם לפתן, טעונים ברכה לפניהם, צריך לברך עליהם ברכה ראשונה קודם אכילתם מפני שאינם תפילים לפת, ואינם בכלל לחם שיפטרו בברכת המוציא, ואין טעונים ברכה לאחריהם, ואין צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, מפני שהם מיני מזון, וברכת המזון פותרת אותם. אבל מאכלים שדרכם לבוא לאחר הסעודה, כגון פירות, טעונים ברכה בין לפניהם, בין ברכה ראשונה ובין לאחריהם ברכה אחרונה. אפילו אם הביאו אותם בתוך הסעודה, ובלבד, שלא הביאו אותם ללפת את הפת. נמצא, לפי דברי רב פאפא, שמסקנת ההלכה היא כדעת רב ששת, שטעינים וענבים הבאים בתוך הסעודה, טעונים ברכה בין לפניהם, בין לאחריהם. אם כן נסכם את שלושת הדינים שנאמרו בדבריו של רב פאפא, לדעת רש"י ולדעת תוספות. לפי דעת רשי, רב פאפה דן בשלושה סוגי מאכלים שונים הבאים בתוך הסעודה. א', דברים שנאכלים עם הפת פטורים מברכה, בין לפניהם, בין לאחריהם. ב', דברים שבאים לסובה אבל אינם נאכלים עם הפת, חייבים בברכה ראשונה ופטורים מברכה אחרונה. ג', דברים שאין דרכם לאכל בסעודה חייבים בברכה ראשונה ובברכה אחרונה. ודין זה אפילו עם החלם בתוך הסעודה. לדעת התוספות, תחילת דבריו של רב פאפה עוסקים במאכלים שנאכלים בתוך הסעודה, ובהם יש חילוק. אם הם דברים שבאים להסביע, אינם טעונים ברכה כלל. אם הם דברים שנאכלים לתענוג, טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם. ובסיום דבריו של רב פאפה, מבואר דין מאכלים שבאו לאחר הסעודה, אחרי שסילקו ידיהם מן הפת. שעל כל הדברים שבאים אז, יש לברך בין לפניהם ובין לאחריהם. כותב הראש יוסף שיש שלוש מחלוקות הלכתיות בין רשי לבין התוספות. א', לדעת רשי רב פאפה הכריע הלכה כרב ששת שהפירות שבסעודה טעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם. ואילו תוספות סוברים שהכרעתו של רב פאפה היא כרבונה וכרב נחמן שאינם טעונים ברכה אלא לפניהם. מחלוקת הלכתית נוספת בין רשי לתוספות האוכל דייסה בשר ודגים בתוך הסעודה. לדעת רשי יש לברך עליהם ברכה ראשונה כפירושו בדין דברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה. ולדעת התוספות אינו מברך עליהם כלל, כפירושם של התוספות בדין דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה. המחלוקת ההלכתית השלישית בין רשי לתוספות, האוכל דייסה בשר ודגים לאחר הסעודה לפני ברכת המזון. לדעת רשי אינו מברך ברכה אחרונה, כפירושו בדין דברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה, ולדעת התוספות מברך עליהם גם ברכה אחרונה, כפירושם בדין דברים הבאים לאחר הסעודה. חוזרת הגמרא לדון בתחילת דברי רב פאפה שדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה כלל לא לפניהם ולא לאחריהם. שאלו את בן זומה, הוא התנא רבי שמעון בן זומה ומבואר בגמרא במסכת חגיגה דף י"ד עמוד ב' שבן זומה היה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס, והיינו שאלו לרקיע על ידי שם, ומסופר עליו שהציץ לצד השכינה ונפגע, והיינו שנטרפה דעתו מפני כך. וכותב רשי במסכת קידושין דף מ"ט עמוד ב' שבן זומה וחברו בן עזאי לא הגיעו לידי סמיכה, אך לא היו בימיהם כמותם בתורה. ובטעם הדבר למה קראו לו בן זומה ולא רבי שמעון, כותב רבי עובדיה מברטנורה במסכת אבות פרק ד' משנה א', שבן זומה לא נסמך מפני שהוא לא האריך ימים, ולכן קראו רק על שם אביו, שכך היה מנהגם שהבחורים שלא נסמכו נקראו על שם אביהם. אבל היו שיקשו שהרי לאל בדף עמוד א', מופיע בגמרא רבי שמעון בן זומה. אם כן אומרת הגמרא, שאלו את בן זומה מפני מה אמרו חכמים דברים הבאים מחמת הסעודה ללפת בהם את הפת שבאים בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, כלומר מדוע הדברים האלו פטורים מברכה? וזהו בעצם הדין הראשון שאמר רב פאפה, וברור שבן זומה אינו דן בדבריו של רב פאפה, כי הרי בן זומה היה כמה דורות לפניו, אלא ששאלו את בן זומה על דין זה שהיה ידוע בימיהם, והוא אותו הדין שהביאה הגמרא בשם רב פאפ. אמר להם, השיב להם בן זומה, הועיל ופת פוטרתן, מפני שהם תפילים לפת והפת פוטרת אותה מברכה. חזרו ושאלו את בן זומה, כיוון שהפת פוטרת את שאר המאכלים הנאכלים, אמא, יחי אם כן מי ששורט פיתו ביין, נמי נפטרי פת, יפתור הפת את היין מברכה. ותוספות בדיבור המתחיל, יחי, מפרשים, שהשאלה הייתה מדוע שותה יין בסעודה צריך לברך על היין, והרי היין בא בסיבת הפת לשרות מאכל שבמעב, שאי אפשר להכילה בלא שתייה, ואם כן דינו כדין דברים הבאים מחמת הסעודה, שפטורים מברכה. ונציין שתוספות בדיבור המתחיל הלכת הכותבים, שלדעת רשי אי אפשר לפרש כך את השאלה, מפני שלדעת רשי דברים הבאים מחמת הסעודה, הם רק דברים שמלפתים בהם את הפת. ישיב להם בן זומה, שייני יין שונה דין יין משאר המאכלים, שאין הפת פוטרו מברכה, משום דגורם ברכה לעצמו, שבכמה מקומות מברכים עליו, אף על פי שלא היו צריכים לשתייתו, כגון בקידוש בהבדלה ובברכת חתנים. ובדברי הראשונים נאמרו פירושים נוספים בביאור הגמרא, גורם ברכה לעצמו. רבינו חננאל פרש, היין פותר את שאר המשקים. הרשב"ם מפרש שברכת היין השתנתה לעילוי שאין מברכים עליה בורא פרי העץ, אלא שמזכירים בברכה את הגפן. האור זרוע פרש שמברכים עליו ברכת הטוב והמיטיב. והריטב"א פרש שהוא חלוק משאר הסעודה, שהיין בא לשתייה ושאר הסעודה לאכילה. אלה כאמור פירושי הראשונים בדברי הגמרא, גורם ברכה לעצמו. מבואר בגמרא לאל בדף מ"א עמוד ב' שפת הבא בכיסנין טעונה ברכה לפניה ואינה טעונה ברכה לאחריה. מביאה הגמרא מעשה המבאר באילו אופנים היא חייבת ברכה גם לאחריה. רבונה אכל תלי שר ריפתי, רבונה אכל 13 כיכרות מפת הבא בכיסנין, בני תלתה תלתה בקבה, מכיכרות שכל שלושה מהם היה שיעורם יחד, קו אחד, ולא ברך ולא ברך רבון הברכה אחרונה אחר אכילתו. אמר לרב נחמן, עדי קפנה, הרי כיכרות האלו נאכלו מפני הרעה ולא כדרך פת הבא בכיסנין שאוכלים ממנה מעט, והאכילה מרובה כזו היא אכילה לשם סעודה חייבת בברכה, ואף על פי שלא סבתה מאכילה זו, אין הדבר תלוי בדעתך, אלא כל האוכל שיעור שאחרים קובעים עליו סעודה, צריך לברך ברכת המזון משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. והכלל הזה שבטלה דעתו אצל כל אדם, נאמר בכמה מקומות, במסכת שבת בדף צדי א', במסכת עירובין בדף כוח, ובעוד מקומות, שאדם העושה מעשה, אין חשיבות המעשה נקבעת לפי דעתו, אלא כפי שאר האנשים העושים מעשה כזה. כמבואר לעיל בדף למדהי עמוד ב', שאף שהיין סועד את הלב, אין מברכים עליו ברכת המזון, מפני שאין רגילות לשתות יין לשם קביעות סעודה, ולכן, גם אדם ששתה יין לשם קביעות סעודה, אינו חייב בברכת המזון, מפני שבטלה דעתו אצל כל אדם. רש"י כותב פירוש אחר בשם רבותינו ובשם בעל ההלכות גדולות, שרב אונה אכל פת גמורה, ואף על פי כן לא ברך לאחר אכילתו מפני שלא סבא מאכילה זו. וחובת ברכת המזון אינה אלא לאכילה שיש בה סבייה, כנאמר ואכלת וסבאת וברכת. רש"י מקשה על הפירוש הזה, הרי לעיל בדף כ' עמוד ב' למדנו שמדרבנן יש חובה לברך ברכת המזון, גם באכילה שלא הייתה בה סבייה. כל שאכל כזית לדעת רבי מאיר או כביצה לדעת רבי יהודה, צריך ברכת המזון. ואם נבאר שרב אונה לא ברך מפני שהוא לא סבא, נמצא שרב אונה אינו סובר לא כדעת רבי מאיר ולא כדעת רבי יהודה, וזה קשה. כעת מבארת הגמרא מהי הברכה הראשונה שיש לברך על פת הבא בכיסנין. הגמרא לעיל התבאר מהי הברכה האחרונה שיש לברך על פת הבא בכיסנין, וכעת כאמור מבארת הגמרא מהי הברכה הראשונה שיש לברך עליה. אומרת הגמרא, רב יהודה אב אסיק לי לברי בי רב יהודה בר חביבה. רב יהודה שידך את בנו עם ביתו של רב יהודה בר חביבה. היתו אלה כמיו הביאו לפני האורחים פת הבא בכיסנין. פת שנילושה עם הרבה תבלינה נאכלת עם הכליות שאוכלים אחר ברכת המזון, והיא נקראת פת הבא בכיסנין, מפני שהיא סוג פת שדרכה לאכל יחד עם כיסנין שהן כליות. רבינו חננאל פירש היא פת העשויה כמין כיסים מלאים סוכר ודבש, שקדים ואגוזים, שעושים אותם כעין כאחים, שדרך לאכול פת זו בבתי משתאות. אז כיסנין לפירושו זה מלשון כיס. הערוך פירש בשם רבי גאון שהיא פת שעושים אותה כאחים יבאישים שכוססים אותם. והרמב״ם מפרש שאיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב, או שערב במיני תבלין והפעה. כי עתה כשבא רב יהודה שמעינו דקמברכי המוציא, שמע שהאורחים מברכים המוציא לחם מן הארץ, לגלג רב יהודה על האורחים. אמר להו, מה היא ציצי דקשמענה? מהו זה שאני שומע שאתם חוזרים ואומרים ציצי בברכתכם? וכיוצא בזה מובא במסכת מנחות בדף מבית עמוד א', אותו דף שלנו, שרבדה ברבה ברך ברכת לעשות ציצית, ואמר לו רב נחמן, מה היא ציצי שמענה? ממשיך רב יהודה ואומר להם, דילמה, המוציא לחם מן הארץ כמברכיתו. שמה אתם מברכים ברכת המוציא לחם מן הארץ על הפת הזו שבאה בכיסנין? אמרי לה, ישיבו לו האורחים, הין. כן, אנחנו מברכים על פת הבאה בכיסנין המוציא לחם מן הארץ, משום דתניה שנינו בברייתא. רבי מונה אמר, משום רבי יהודה בשם רבי יהודה, פת הבאה בכיסנין מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ, גם כשאוכלים אותה ללא קביעות סעודה. ואמר שמואל שהלכה כרבי מונה, ומחמת כן ברכנו המוציא כדעת רבי מונה. אמר להו, אמר להם רב יהודה, אין הלכה כרבי מונה איתמר. בדברי שמואל נאמר שאין הלכה כרבי מונה, ולא כפי שאמרתם בשמו שכן הלכה כמותו. אמרי לה, אמרו לו לרבי יהודה, כיצד אתה אומר כן, ששמואל פסק שאין הלכה כרבי מונה, ואמר הוא דאמר משמי דשמואל, הרי אתה הוא זה שאמרת משמו של שמואל, לחמניות מן מאפה כן פת הבא בכיסנין, מערבין בהם עירובי חצרות, חצר שפתוחים לה כמה בתים, אם היא מוקפת מחיצות מדין תורה, כולה היא רשות היחיד ומותר לטלטל בתוכה בשבת ממקום למקום. אבל שלמה המלך תיקן שאם יש בה דיירים הגרים בבתים שונים, אסור לטלטל מן הבתים לחצר ומן החצר לבתים ומבית אחד לבית אחר, עד שיערבו כל השכנים יחד, כדי שלא יבואו להתיר גם מהעיר לשדה וכיוצא בזה, ויבואו להתיר להוציא גם מרשות היחיד לרשות הרבים. לעירוב הזה קוראים עירובי חצרות, והוא נעשה על ידי שמניחים פת באחד מבתי החצר עבור כל השכנים, ואין עושים עירובי חצרות על שאר מאכלים אלא על פת בלבד. אז אם כן, אתה רב יהודה אמרת משמו של שמואל, שלחמניות מערבים בהם עירובי חצרות ומברכים עליהם המוציא, הרי שלדעת שמואל יש לברך על הלחמניות שהם כפת הבא בכיסנין המוציא לחם מן הארץ, וכדעת רבי מונה בדין פת הבא בכיסנין. השיב להם רב יהודה, שי נהייתם שונה הדין שם בדין לחמניות, שמדובר באופן דקבע סעודתיו עליו, קבע סעודתו עליהם, ומפני כך צריך לברך עליהם המוציא לחם מן הארץ, אבל איך דלא קבע סעודתי עליו, אבל במקום שאינו קובע סעודתו עליהם ואכל מהם מעט כשר אכילת פת הבאה בכיסנין? לא. לא מברכים המוציא לחם מן הארץ, אלא מברכים בורא מיני מזונות. אז הגמרא מעמידה את דבריו של רבי מונה באופן שאכלו פת הבאה בכיסנין שלא בקביעות סעודה. לכאורה היה אפשר לפרש בדבריו שיש לברך על פת הבא בכיסנין המוציא, רק באופן שקבוע עליהם סעודה. אבל לא היה נוח לגמרה להעמיד את דבריו של רבי מונה באופן הזה, כך אומר המהרש"א. ולמה? מבאר האוצר חיים, שלא היה הרגלם לקבוע סעודה על פת הבא בכיסנין, אלא לאכול ממנה לתענוג, ומאכלה היה מועט. אילו בלחמניות היו רגילים לקבוע עליה סעודה. ולכן דברי רבי מונה בדין פת הבא בכיסנין, מתפרשים באופן שלא קבע סעודתו עליו. ודברי רב יהודה לגבי לחמניות מתפרשים באופן שקבע סעודתו עליהם. אילו הצלח מבאר שדברי רבי מונה מתפרשים דווקא באופן שלא קבע סעודתו על פת הבא בכיסנין. מפני שאם הייתה כוונתו שקובע סעודתו עליהם, היה לו לפרש את דבריו. אבל דברי שמואל מתפרשים דווקא לעניין מי שקבע סעודה. שהרי אמר שמואל שאין הלכה כרבי מונה, וללא קביעות סעודה אין לברך המוציא. דנה הגמרא מה נחשב לסיום הסעודה לעניין שיהיה אסור לחזור ולאכול עד אחרי ברכת המזון. רב פאפה איקלה לוי רב אונה בריידר רב נתן, רב פאפה הזדמן לביתו של רב אונה בנו של רב נתן, וישב רב פאפה לאכול שם. בתר דגמרי סעודתה היו, הייתו לקמיו מידי למיכל, לאחר שסיימו סעודתם הביאו לפניהם דבר מאכל נוסף לאכול. שקל רב פאפה וכאכיל, לקח ממנו רב פאפה ואכלו. אמרי לי שאלו את רב פאפה לא סבר למר, האם אינך סובר כפי מה שנאמר, גמר אסור מלאכול, הגומר סעודתו אסור לו לחזור ולאכול, עד שיברך ברכת המזון ויחזור לברך ברכה הראשונה? זאת מפני שבגמר הסעודה הוא השיח דעתו מהברכה הראשונה ומן הסעודה. ותוסות בדיבור המתחיל רבי זירא מפרשים שהאיסור לאכול הוא ללא ברכה ראשונה, אבל מותר להמשיך לאכול אם יברך תחילה. אמר לו, השיב להם רב פאפה, סיום הסעודה אינו תלוי בגמר האכילה, ולא נאמר גמר אסור מלאכול, אלא סילק אסור מלאכול, איתמר, כך נאמר. אם כן, סיום הסעודה תלוי בסילוק הלחם וכל האוכל מהשולחן. ולכן, אף על פי שגמרתי את האכילה, אני רשאי לחזור ולאכול, מפני שעדיין לא סילקו את הלחם והאוכל מהשולחן. מביאה הגמרא מעשה נוסף בדין הזה. רבא ורבי זירא איקלו לבי ריש גלותא, רבא ורבי זירא הזדמנו לביתו של ראש הגולה, לבטר דסליקו תקה מקמיו, לאחר שסילקו את השולחן מלפניהם, שדרו לאוריסטנה, שלחו להם מנה נוספת של בשר מבי ריש גלותא מביתו של ראש הגולה. והמנה נשלחה להם מביתו של ראש הגולה, כלומר מאותו מקום בו הם סעדו, ועל כן ניתן להסתפק בעניין סיום הסעודה. ובאמת אם היו שולחים להם מנה ממקום אחר, ולא היה דעתם על מה שישלחו להם, היה להם לברך על אותה מנה אפילו בעודם בתוך הסעודה, כמבואר בשולחן ערוך אורח חיים סימן ריש וף סעיף ה. אומרת הגמרא, רב האכיל, רב האכל מהמנה שנשלחה אליהם, ורבי זירא לא אכיל, רבי זירא לא אכל ממנה מפני שסילקו את השולחן ולא ברכו עדיין ברכת המזון. כי מסביר רש"י, לאחר הסחת דעת מברכה ראשונה ומהסעודה צריך לברך תחילה ברכת המזון, ורק אחר כך הוא רשאי לברך שוב ברכה ראשונה ולאכול. אבל תוסות סוברים שאם חוזרים ומברכים לפני האוכל שהביאו, ניתן לאכול לפני ברכת המזון. השואלים התוספות, מדוע רבי זירא נמנע מלאכול, הרי היה באפשרותו לברך ברכה ראשונה ולאכול, ומתרצים שאפשר שמאכל זה שהביאו לפניהם היה בו פת והיה תבשיל זה, חייב בנטילת ידיים וברכת המוציא, ונמנע רבי זירא מלאכול מפני שהיה לו תורך לעשות כן. המשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי רבי זירא לרבה, מדוע אתה אוכל על אף שסילקו את השולחן מלפנינו? לא סבר למר, האם אינך סבור שמשעה שסילק את כל האוכל מעל השולחן אסור מלאכול עד שיברך ברכת המזון? אמר להישיב לו רבה, איני חולק על הדין הזה, וגם לדעתי אסור לחזור ולאכול אחר סילוק השולחן. אבל שונה סעודה זו שאנו סועדים בה, שגם סילוק השולחן אינו נחשב לסיום הסעודה. וזאת מפני ענן, עתקא דריש גלותא סמכינן. אנחנו סומכים על שולחנו של ראש הגולה, ואין לנו מסיחים דעתנו מהסעודה, אלא דעתנו היא שאם הוא ישלח לנו מנות נוספות, נאכל מהם. ותוספות בדיבור המתחיל, עתקא דריש גלותא סמכינן, תוסות השני עם אותו דיבור המתחיל, אומרים, מפני שהם עורכים, גם אם לדעתם הסתיימה הסעודה, ייתכן שיתברר להם שהסעודה ממשיכה ובעל הבית יביא מאכל נוסף. ודין זה אינו דווקא אצל ראש הגולה, אלא כך הדין בכל מקום שאדם מתארח. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין סיום הסעודה. אמר רב הרגיל בשמן, מי שרגיל למשוך ידיו בשמן, אחרי האכילה השמן מעקבו, שאפילו אם גמר סעודתו וסילק המאכלים מלפניו, כל זמן שלא משך ידיו בשמן, עדיין הסעודה קיימת ואוכל בלא ברכה. ובגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב' מבואר שהיה דרכם לסוך את ידיהם בשמן בסיום הסעודה כדי להעביר את הזוהמה מהידיים. ומפני כבוד הברכה הקפידו חכמים שכל מי שרגיל בכך חייב לסוך ידיו תחילה ואינו רשאי לברך ברכת המזון לפני כן. ומפני כן אמרה פה הגמרא שהרגיל בשמן עדיין לא הסתיימה סעודתו כל זמן שלא משך ידיו בשמן, שהרי עדיין אינו רשאי לברך. אמר רב אשי כי אבינן בי רב כהנא, כשהיינו בביתו של רב כהנא אמר לנו רב כהנא, כגון אנן דרגילינן במשחה, כגון אנחנו שרגילים לסוך את ידינו בשמן אחר הסעודה, משחה מעקבלן. משיכת השמן מעכבת לנו את סיום הסעודה, ואנחנו רשאים לחזור ולאכול כל זמן שלא משכנו את ידינו. ועכשיו מבארת הגמרא מהי מסקנת ההלכה, ולית אילחתה ככל אני שמיתתה. אין הלכה ככל אותם השמועות שהובאו לגבי סיום הסעודה, ואין סיום הסעודה תלוי לא בגמר הסעודה, ולא בסילוק המאכלים מלפניו, ולא במשיכת ידיו בשמן. אלא ההלכה בעניין הזה היא, כי עד אמר רפחיה ברעשי אמר רב, כדין זה שאמר רפחיה ברעשי, בשם רב, שלוש דחיפות הן, בשלושה מקומות הדינו, שצריך לעשות את המעשה תכף, כלומר ללא הפסק מעשה אחר. תכף לסמיכה שחיטה, חובה לשחוט את הקורבן מיד לאחר הסמיכה ללא איחור, ושלא תהיה ביניהם פעולה אחרת. התורה ציפתה על בעל הקורבן ובקורבן ציבור על שלושה מחכמי הסנדרין, לסמוך את שתי ידיו לפני השחיטה בכל כוחו על ראש הבהמה, ולהתוודות על האבון שעשה בקורבן חטאת ואשם, ולומר דברי שבח בקורבן שלמים. תכף לגאולת תפילה חובה להתפלל תפילת 18 מיד לאחר ברכת גאל ישראל, משום שנאמר יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, וסמוך לו נאמר יענך השם ביום צרה. כך נאמר בתלמוד הירושלמי על מסכת ברכות, וביאר הטור באור החיים סימן קוף י' א' שסיים את הפסוק בברכת וגואלי שהוא כנגד גאל ישראל, ונשמח לו הפסוק שנאמר בו יענך השם, דהיינו שיענה לתפילתך, כדי ללמד שיש לסמוך גאולה לתפילה. והטעם שיש לסמוך גאולה לתפילה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא תחילה על ידי שמרצהו בתשבחות של יציאת מצרים, ובעודו קרוב אליו יש לו לטבוע צרכיו. אבל אם אינו סומך גאולה לתפילה, נאמר בתלמוד הירושלמי, שהוא דומה לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, ובשעה שיצא המלך מצא המלך שאוהבו הרחיק משם, ומפני כך גם המלך מרחיק משם. בדין סמיכת גאולה לתפילה נאמר לגבי תפילת שחרית, ולעיל בדף ד' עמוד ב' נחלקו האמוראים אם צריך לסמוך גאולה גם בתפילת ערבית, או שבערבית אין צורך להסמיך. אבל בתפילת מנחה אין ברכת גאל ישראל, ובתפילה זו ודאי לא נאמר דין סמיכת גאולה לתפילה. והתכף השלישי, תכף לנטילת ידיים ברכה, חובה לברך ברכת המזון תכף לאחר נטילת ידיים במים אחרונים, ואין לאכול כלום בין הנטילה לברכת המזון. ובתלמוד הירושלמי לומדים את הדין הזה ממה שנאמר בתהילים קוף למדלת, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. והטעם שצריכו חכמים ליטול ידיו במים אחרונים, מפני שהידיים מזוהמות לאחר האכילה וחובה לנקותם לפני ברכת המזון כאמור לקמן, בדף נון ג' עמוד ב'. טעם נוסף הובא בגמרא במסכת חולין בדף קוף ה', מלח סדומית מסמא את העיניים. וביאר רש"י, מפני שאמרו חכמים על כל אכילתך אכול מלח, חששו חכמים שם המלח זה שישתמש בסעודתו מלח סדומית הוא. אם יעביר ידיו על גבי עיניו קודם הנטילה, יסמא את עיניו, ולכן יצריכו חכמים נטילה לאחר האכילה. נמצא למסקנת הגמרא שסיום הסעודה תלוי במים האחרונים בלבד, ואינו תלוי לא בגמר הסעודה, לא בסילוק השולחן ולא במשיכת ידיו בשמן. לכן כל זמן שלא נטל את ידיו במים אחרונים, מותר לאכול, ומי שנטל ידיו אסור לאכול. מוסיפה הגמרא תחיפה נוספת על שלושת הדחיפות שאמר רב. אמר אביי, אף אנו נאמר, גם אנחנו יכולים להוסיף על דברי רב ולומר תכף לתלמידי חכמים ברכה. שהמקרב תלמיד חכם ומערכו בביתו, זוכה תכף לברכה בביתו. שנאמר בדברי לבן ליעקב, אחר שביקש יעקב לחזור לארצו, ספר בראשית פרק למד פסוק זך, ניחשתי, ויברכני השם בגללך, כלומר בדקתי על ידי ניחושים והתברר לי, שהברכה באה אליי בזכותך. היא באה את אמא מאחיו, אם תרצה תאמר שלמדים זאת מהפסוק שנאמר לגבי פוטיפר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, שבגלל שהיה יוסף בביתו זכה פוטיפר לברכה. מכאן יש ראיה שהמקרב תלמיד חכם ומערכו בביתו זוכה תכף לברכה. והגמרא הביאה פסוק נוסף ללימוד הזה, מפני שיעקב היה חתנו של לבן וחתנו הוא כבנו, אז היה מקום לומר שרק מפני כך זכה לבן לברכה. אבל המערך תלמיד חכם שהוא עורך זר, אינו זוכה לברכה הזו, לכן הביאה הגמרא ראיה מפוטיפר שהכניס את יוסף לביתו וזכה לברכה. כך מסביר הבן יהוידע. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מם א' במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי כשיש לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופותר את הזית? שאלה שנייה, תפוח ותמרים ומחבב את התפוח, על מה יברך? שאלה שלישית, איזה שיעור לומדים מתאנה? שאלה רביעית, תמרים ורימונים, איזה קודם לברכה ומדוע? שאלה חמישית להלכה, האם מברך על פירות הבאים בתוך הסעודה? אנחנו מחפשים את שיטותיהם של רש"י והתוספות. השאלה האחרונה, האם מברך על דברים שמלפטים בהם את הפת כשאוכלים אותם תוך הסעודה ומדוע? וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לפנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. היו לפניו מיני פירות הרבה, עם ברכותיהם שוות, ויש ביניהם משיבת המינים כגון ענבים ותפוחים, מקדים הפריש ומשיבת המינים אף על פי שאינו חביב, כמו המין האחר. אם אין ביניהם ממין שיבה, אם אחד מהם שלם יקדים השלם, אם שניהם שווים, מקדים את החביב. אם אין ברכותיהם שוות, אפילו יש בהם ממין שיבה כגון צנון וזית, איזה מהם שירצה יקדים ואפילו אינו חביב. ויש אומרים שגם בזה צריך להקדים החביב, ונקרא חביב המין שרגיל להיות חביב עליו, אפילו אם עתה חפץ במין השני. אם יש לפניו צנון וזית והצנון רגיל להיות חביב עליו, הזית חביב עליו באותה שעה, יקדים לברך על הזית. וכן אם יש לפניו פרי שברכתו בורא פרי האדמה והוא רגיל להיות חביב עליו, ופרי שברכתו בורא פרי העץ שאינו משיבת המינים והוא חביב עליו עכשיו, יקדים לברך על הפרי שברכתו בורא פרי העץ. שיטת הרמב״ם, אם היה מין אחד חביב לו יותר, בין שברכותיהם שוות, בין שאינן שוות, בין שיש בהם ממין שיבה, בין שאין בהם ממין שיבה, מקדים את החביב לו אז באותה שעה, ואם אינו רוצה בזה יותר מבזה, אם יש ביניהם משיבת המינים, עליו הוא מברך תחילה. כל הקודם בפסוק ארץ חיטה ושעורה קודם לברכה. וארץ בטרה, הפעם השנייה שמופיע ארץ בפסוק, הפסיק העניין, וכל הסמוך לו חשוב מהמאוחר ממנו לארץ קמה, לארץ הראשון. לכן, תמרים קודמים לענבים, שזה שני לארץ השנייה, וזה שלישי לארץ הראשונה. ודווקא שאוכל ענבים כמות שהן, אבל אם עשה מהם יין שקובע ברכה לעצמו ועורר פרי הגפן, היא חשובה והיא קודמת לברך עליו תחילה. אבל מעשה קדירה מחמשת מיני דגן חשובים יותר מברכת היין, וכל הנאמר סמוך לארץ קמה, קודם למה שנאמר סמוך לארץ בטרה, לאחר ששווה לו בסמיכה לארץ. ברכת המוציא קודמת לברכת בורא מיני מזונות, וכל שכן נשאר ברכות, ואף על פי שהדבר השני חשוב או חביב עליו. אם כן, נסכם את דיני קדימה בברכות. סדר הקדימות המוציא, אפילו מפת של שיבולת, שועל ושיפון, בורא מיני מזונות על תבשיל לעשוי מחיטים, בורא מיני מזונות על תבשיל לעשוי מסעורים, בורא מיני מזונות על תבשיל לעשוי משיבולת, שועל ושיפון, בורא פרי הגפן, זיתים, תמרים, ענבים, תאנה ורימון, בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, ושהכל. ובכל אלו אין משגיחים על החביב, שמישהו מאוחר בסדר של הפסוק הוא קודם. אפילו המין השני חביב יותר, כגון שהיה חביב לו דבר שברכתו שהכל, אפילו אחי, בורא פרי האדמה, קודמת. וכשיש לפניו שני מינים, אחד ברכתו בורא פרי העץ, והמין השני ברכתו בורא פרי האדמה, הולכים אחר החביב, אפילו אם השני הוא מין שיבה. היו שניהם חביבים, הולכים אחר מין שיבה. שניהם אינם מין שיבה, חביב קודם. ואם שניהם שווים, יש להקדים בורא פרי העץ. וכן הדין כאשר שני המינים, ברכתם בורא פרי האדמה, או שהכל מקדימים את החביב. ומה זה נקרא חביב? המין הרגיל להיות חביב אצלו. ואם שניהם חביבים אצלו, הולכים אחר המין שהוא רוצה עכשיו. ברכת אכילה ושתייה, אפילו ברכת שהכל, קודמת לברכת הריח. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית. אחת, סדר זרעים, מסכת כלאיים, פרק שני, משנה יוד. במשנה הקודמת למדנו שבין קרחת לקרחת, שכל אחת מהם זרועה מין אחר, צריך לדעת חכמים שיהיה הפסק של קרחת לא זרועה בשיעור בית רובע. היינו שטח הראוי לזריעת רבע עקב תבועה. משנתנו עכשיו באה להשמיע שמכל מקום אפילו בית רובע שאינו ראוי לזריעה, חשוב הפסק בין המינים. ועוד באה משנתנו ללמד שיעורי הרחקה שקבעו חכמים בכלל בין שני מינים של תבועה או של ירק, שהם כלאיים זה בזה, או בין תבועה וירק. אומרת המשנה, משנה י' בפרק ב' במסכת כלאיים, כל שהוא בתוך בית רובע, כל דבר שהוא נמצא בשטח של הקרחת, בית רובע שאינה זרועה שמפסיקה בין הקרחות הזרועות מינים שונים, עולה במידת בית רובע. הדברים הללו עולים בחשבון המידה של בית רובע להיחשב הרחקה בין מין למין. אכילת הגפן, שטח הקרקע שהגפן אוכלת, היינו תופסת כדי עבודתה, ושיעורו שישה טפחים, כלומר אם יש בקרחת של הגפן, שהשטח שמסביבה בשיעור שישה טפחים אסור בזריעת תבועה וירק, והקבר, או הקבר הנמצא בקרחת שאסור בזריעה, והסלע, או הסלע שאינו ראוי לזריעה, עולים במידת בית רובע, מצטרפים לשיעור בית רובע. תבועה בתבועה, הרוצה לזרוע בשדה תבועה מן אחר של תבועה, ולא קרחת קרחת. בית רובע, צריך להרחיק זה מזה, בשיעור בית רובע. ירק בירק, הרוצה לזרוע שני מיני ירק, שישה טפחים, צריך להרחיק זה מזה שישה טפחים. שכן דרכו של ירק להיזרה בגינות קטנות, תבועה בירק, הרוצה לזרוע תבועה בשדה ירק, או ירק בתבועה, שרוצה לזרוע ירק בשדה תבועה. בית רובע, צריך להרחיק זה מזה בית רובע. שאויל ומין אחד הוא תבועה, החמירו חכמים לפי שיעור הרחקה שיש בתבועה. רב לזר אומר, ירק בתבועה, בא לזרוע ירק בשדה תבועה, מספיק שישה טפחים, כמו ירק בירק. משנה י' א' החותמת את הפרק השני במסכת כלאיים. תבועה נוטה על גבי תבועה, זרה שני מיני תבואה והרחיק ביניהם את הרחקה הראויה אלא אחר שגדלו השיבולים. היה מין אחד נוטה על גבי המין השני, וירק על ירק, תבואה על ירק, וכן אם נזרה תבואה וירק כהלכה, ושיבולי התבואה היו נוטות על גבי העלים של הירק, או ירק על גבי תבואה, הכל מותר, אין בזה משום כליים, הועיל והרחיק ביניהם כשיעור. חוץ מדלעת יוונית, שעליה מתפשטים ומסתבכים הרבה במינים הסמוכים לה, ונראה ככליים. רבי מאיר אומר, אף הקישוט ופול המצרי, גם שני המינים הללו, מסתבכים הרבה ואסור שיהיו נוטים על גבי מינים אחרים. ורואה אני את דבריהן מדבריי. כלומר, אומר רבי מאיר, נראים דברי חכמים יותר מדבריי, שאין לאסור אלא דלעת יוונית בלבד, אלא שכך קיבלתי מרבותיי שגם הקישוט ופול המצרי אסורים, ואיני יכול לחזור בי. זהו המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי בשבט. ביום המיוחד הזה סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"א במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי י"ט בשבט תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים מ"ב ומ"ג במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ומזל טוב למנבטי, ממקור הברכה, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.